שלום לכם ותודה שאתם איתנו בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
אנחנו שמחים להיות שוב איתכם כאן ורוצים ללמוד מהרב לייטמן איך כדאי לנו לבנות את החיים שלנו היום בחברה המודרנית כמו משפחה אחת. אנחנו פותחים כל מיני היבטים בחיים שלנו כאן כישראלים במדינת ישראל, ורוצים גם להתחבר אל השורש היהודי המקורי שלנו, אל התרבות העתיקה שלנו, שכנראה אי שם בדרך הלכה לנו לאיבוד, ולראות איך היא מכוונת אותנו להיות כמו תאים בתוך רשת אחת. להיות בשיתוף, להיות בחיבור, להיות בהרגשה שכולנו אחד. וזה מה שאנחנו מנסים ללמוד כאן מהרב לייטמן, להפוך את זה מכותרת למשהו שאפשר למשש אותו, להרגיש אותו, להבחין בו כל מיני היבטים שונים, להחוז בו, על מנת לממש את זה בחיים שלנו. כשנקום מחר בבוקר, אנחנו רוצים לקום לחברה חדשה, שנרגיש שכולנו מחוברים, מקושרים, שאנחנו דואגים אחד לשני, עוזרים אחד לשני, ושאני ארגיש בטוח, שאני ארגיש טוב, כמו בבית של אמא, בתוך החברה הישראלית. זה החזון שלנו לחברה ישראלית חדשה, חברה שתהיה כמו משפחה אחת. והנושא שלנו היום, ניצה בואי תכניסי אותנו לתוכו, הוא...
הנושא שלנו היום הוא אחד מהעקרונות הכי שורשיים והכי משמעותיים שעליה מושתתת התרבות היהודית, גמילות חסדים, עזרה הדדית. מאחוריה אנחנו יכולים למצוא את כל הערכים היפים של דאגה לזולת, אכפתיות, תמיכה, איזושהי הרגשה, הרגשת אחריות כלפי הזולת, כלפי הסביבה. ולא לשווא נאמר על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. אנחנו היינו רוצים היום להבין את העקרונות, העקרונות שעליהם מושתתים גמילות החסדים, וככה אולי כמה מילים מה זה גמילות חסדים. מדובר בעזרה לחלש, בסעד, בתמיכה, בביקור חולים, בעזרה נפשית, רגשית, השתתפות בשמחה, השתתפות בצער, ניחום, כל סוג של תמיכה ועזרה לאדם שנזקק לזה. אז היום היינו רוצים להבין איך זה הפך להיות מאיזשהו מקום של באמת חובה מוסרית, שכל פרט ופרט היה חלק ממנה, לאותם חוקים של, של חיים בתוך רשת.
שאת התחלת עכשיו לספור את הסעיפים, במה אני צריך להיות טוב לזולת.
כן.
זה מזכיר לי כמו שמירת הלשון. שאני צריך תמיד לבדוק האם אני אומר מלשון הרע או לשון הטוב, האם זה בסדר או לא בסדר. זה לא יעזור. צריך לשנות את הלב. פעם היינו לפני חורבן בית המקדש, בידידות, בחיבור, כמשפחה אחת. היינו משתוקקים להיות, ויש לי ראו יעזור, כל ישראל חברים, אחים, בערבות הדדית, ועוד ועוד סימנים כאלו, ציונים כאלו לאיחוד, שאני נמצא במשפחה אחת, אני לא צריך לחשוב, זה אני צריך לעשות, או עוד לא את זה, ולבדוק את זה ולבדוק. הלב שלי אומר, מה אני צריך לעשות. ומתוך זה אני עובד. לאורן יש 4 ילדים, ואישה, ואני לא חושב שיש לו רשימה, שעשה עם זה, זה ככה חסד, וזה ככה, אלא הלב שלו, כך אומר, אם הוא צריך לתקן קצת משהו, אולי ההפך, לעצור את עצמו מלהיות מדי אוהב, אז הוא אולי אפילו יכתוב לעצמו, שלילד הזה אני צריך להגיד כך וכך, מוסר, זאת אומרת, להגביל את האהבה, אבל לא לרשום לעצמי, אני צריך להגיד לו שהוא ילד טוב, והוא וכן הלאה. האהבה בעצמה שהיא מתפרצת מהלב, היא עושה את הכל.
במילים אחרות, שאהבה מתפרצת מהלב, לא צריך חוקים.
לא צריכים שום חוקים.
כן.
אבל הבעיה שלנו, שכמו שאברהם אבינו לימד אותנו באהבת הזולת, ואהבת הרי כמוך, והוא אף האומה שהוא הרכיב אותנו כקבוצה, שכולנו נמצאים כאיש אחד בלב אחד, וגם כן עוד התחזקנו בזה במעמד הר סיני, אחרי אכבדת המצרים, ועלינו בזה עוד יותר במסע במדבר, וכשהגענו לארץ ישראל אז ממש בנינו עם ומדינה בצורה שתורה, עבודה וגמילות חסדים הם היו השורש של הכל. ולכן לא הייתה לנו שום בעיה לקיים את זה, וליום ליום, כשהאגו שלנו היה גודל, כמו בכל האנושות, האגו גודל משך כל ההיסטוריה שלנו, בכל אחד ובכל אומה, אז היינו מתגברים עליו, היינו ממשיכים ככה לעלות בגמילות חסד זה לזה, ואף אחד לא היה זקוק לאיזשהו חוקים, כן? אלא כל אחד מתוך הלב שלו, מתוך העבודה שלו, שהוא רצה להיות יותר בתוך חברה ישראלית, בתוך להידמות להטבע הכללי, שכולו בהשפעה ואהבה. אז כולם היו נמשכים כך. זה היה, הייתה נטייה כללית, זה היה חוק החינוך, חובה. כמו שהיום יש חוק חינוך חובה, ששם מלמדים, אני לא יודע משהו ש... טבלת כפל, אני לא יודע מה, אחרי זה פתאום שייך לחינוך. לחינוך שייך שינוי באדם, האדם שבנו, שהתחנך. ולא שאני אזכור איזשהו חוקים וקריאה, חשבון, זה לא שייך לחינוך, זה שייך להשכלה. חינוך זה שאני מייצב בתוכי דמות האדם, שאני אהיה עם כולם מחובר בצורה נכונה, וודאי שיהיה בי כל הנטייה לעזרת הזולת, זה החינוך. אף פעם זה לא היה נחשב חינוך לקבלת הידע, שאני אוסף אותה ובזה אני בכל זאת נשאר אליי פרא אדם. לכן היה תמיד אצלנו את זה בכל הדורות לפני חורבן בית המקדש. מאברהם ועד חורבן בית המקדש הייתה חובה ממש לחנך את הילדים שלנו לגמילות חסדים. ואחר כך להמשיך כל החיים. אבל זה היה העיקר. כי חיבור בעם זה באמת השורש ויסוד של העם. אנחנו לא עם רגיל שיש לו איזשהו חלקת אדמה ששם הוא היה אפילו ככה ואין לו יסוד מהטבע. כתוב בתורה שיש בעולם 70 אומות, יסודות, ואנחנו לא. וכתוב באמת כך, בעולם ובמלאק, שהעם הזה לא נחשב בין העמים. הוא משהו שאפילו יש כאלה שחושבים שאנחנו באנו מאיזשהו כוכבים. עד כדי כך יהודים שונים מכולם, בפנימיותם. היום זה לא כל כך בולט, כי איבדנו את כל השורש שלנו כמעט בגלות. אבל אנחנו באמת היינו מאוד מאוד שונים מכל העמים ההם, דווקא בגלל הגמילות החסדים שבינינו. כי כל העמים האחרים הם היו ממש ברברים. כבר אפילו לפני 300-400 שנה באירופה, היה אפשר לראות בני אדם ברחוב בצורה... גם היום, גם כן.
גם היום.
אבל אז זה היה הדבר הרגיל, ואף אחד לא שם לב עליו, ובכלל זה היה שלא אכפת לגמרי לגמרי מאחד לשני, בצורה שאפילו לא מבין שיש כאן איזה מין מקום לחסד, לעזרה. אצלנו ההפך. לא שאנחנו כאלה טובים מהטבע, אלה החינוך היה עד כדי כך חזק, אפשר להגיד חינוך האינטגרלי, להיות כולנו יחד. זה היה כל כך חזק, שאם אתה לא חלק מהעם, אתה לא נחשף. זאת אומרת, קודם כל היה מושג, אני שייך לחברה שכולנו בערבות. כולנו כאיש אחד בלב אחד. אחים אנחנו. כן? לפחות אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. ואחר כך, ואהבת לרעך כמוך, שזה בכלל, איפה היה ואיזה אומה, גם אז וגם היום, משהו שזה נחשב כיסודות האומה, ונמצא כיסוד בחוקה. כי אצלנו זה סיף הראשון בחוקה, שבלי זה העם לא קיים, ולכן כל החוקה, אם לא זה, היא לא... היא כאילו אין לה שום בסיס. ולכן, כשיצאנו לגלות, שנשבר הכלל הזה, ואהבת רעך כמוך, אנחנו רואים את זה מכל הכתבים, שדווקא זה נקרא שנפלנו מאותה דרגה, הרמה שהיינו בזמני, לפני חורבן, וזמן אחר החורבן, שנפלנו לשנאת חינם. זאת אומרת, מהו החורבן? זה לא חורבן של הבית היפה בירושלים, אלא זה חורבן של היחס לזולת, מאהבה לשנאה. זאת אומרת, נשבר הכלל של גמילות חסדים הטבעי שהיה ממש נובע מתוך לב של כל אחד ואחד לכולם. ומאז והלאה אנחנו בגלות. הגלות הארוכה, המכבידה עלינו כל כך, שאפילו שהיה הכלל הזה של גמילות החסדים במשך כל האלפיים שנה האלה מחזיק אותנו, היום ממש אפשר להגיד, הוא עוד היה, אני עוד זוכר אפילו שהיינו בעיירה קטנה בחוץ לארץ גרים, ויהודים בכל זאת היו בעזרה הדדית, טבעית. אולי זה היה, כמו שאומר בעל הסולם, שזה היה מפני שהגויים היו מסביב, היו לוחצים. אז הסולידריות הזאת, החיבור הזה היה כמו שק של אגוזים, שאגוזים לא רוצים להיות יחד, אבל השק הזה, זאת אומרת, הסביבה העוינת, היה מחזיק אותנו יחד. אבל זה היה באמת כך. אבל כשהתחיל העניין של המדינה ועם ישראל החדש, לפי הגדרה החדשה, אז אנחנו כאילו מסרנו את כל הדאגה הזאת, השיריים האלה שנשארו לנו איכשהו מאותם הגמילות החסדים, מאותה עצומת לב יהודי ליהודי, אנחנו מסרנו את זה לאיזה מוסדות של המדינה, ביטוח לאומי, קופת חולים, ועוד ועוד. ואפילו, הייתי אומר, במגזר החרדי שזה עובד, זה עובד גם כן בצורה שישנם כאלו הארגונים שמטפלים בזה. האיש לראה הוא די ככה, שמור מרחק, גם שם. זאת תוצאה מהגלות. אני לא מאשיב אף אחד בזה, אלה עובדות הן בשטח. ואם אנחנו רוצים להגיע לגאולה, ומה היא הגאולה? זה שוב לחזור לאותו עיקרון של ואהבת רעך כמוך, שמתבטא קודם כל בגמילות חסדים זה עם זה. שכל אחד צריך להרגיש בליבו מה טוב לשכן, לחבר, ובכלל לכל אחד שבאומה, ולהשתדל לעשות זאת. כך זה קודם כל, לפי המעשה. זה לא פשוט. אף פעם זה לא יקרה אם אנחנו נעשה את זה כחוק, או כאיזושהי התנהגות יפה, אלא קודם צריכה להיות כאן ההכנה הגדולה מאוד, שהיא נקראת חינוך האינטגרלי. שאנחנו נחנך את עצמנו לזה שאנחנו שייכים לעם אחד, למערכת אחד, שיש בינינו תלות הדדית, לא רק ליד צרה, אלא בכלל, ושמתוך הלחץ גם כן של הטבע בימינו, שמראה לנו שכולו כולו זה מערכת האינטגרלית. אין, עגולה, תלויה, שנמצאים אנחנו בתלות ההדדית כולם. שמתוך זה אנחנו נבין שחוק הזה של הגמילות חסדים זה אחד מהעניינים של ואהבת רעך כמוך, שאליה צריכים להגיע. לכן כתוב על שלושה דברים, העולם עומד, על התורה, שזה הכוח שצריך לתקן את האדם, על ידי העבודה, והסיכום צריך להיות גמילות חסדים, שבא לי מתוך הלב, לב רחב, לב כואב, לב שמח, ומה שיש לזולת.
הייתי רוצה, אולי הרי שבאופן כללי דיברנו על הנושא, לתחיל ככה לפרק אותו להתיכות קטנות, והסעיף המרכזי בתוך גמילות חסדים, זה גם די הגיוני, זה אולי היחס להלשים, העזרה להלשים. בחברה יש אנשים חזקים יותר, יש חלשים יותר, ומה צריכה להיות מערכת היחסים ביניהם. ויש על זה המון המון אמירות והמון הגדרות לגבי אלמנה, לגבי יתום, שאסור לענות אותם, כי אם הם יצעקו, אז זה ממש לא טוב, לגבי הגר שצריכים להתחשב בו, לגבי האביונים שיש בעם שאתה צריך לתת להם מתנות עניים, יש הרבה דברים שקשורים לקרקע ולחקלאות, באותה תקופה היינו בעיקר מחקלאות מתפרנסים, אז יש בתוך השדה דברים שאתה צריך להשאיר, כל המתנות לעניים שאתה צריך, האדם העני צריך לבוא מהבית שלו ולעשות פעולה אקטיבית, לגשת לשדה ולאסוף משם את מה שהשאירו עבורו. אנחנו רואים שהאינטראקציה הזאת בין החזקים לחלשים בחברה היא אחד מיסודות התרבות היהודית העתיקה המקורית השורשית. וכשאני קורא את הדברים האלה ואני חושב על מה שקורה היום, אז לא נעים להגיד, אבל אני אגיד אם זה הנושא שלנו. אז בואו נתאר את מה שקורה היום. מה שקורה היום זה שאם לפי העקרונות היהודיים האלה המקוריים, כשאתה, אני כאדם שיש לו, רואה אדם שאין לו, שרעב ללהם, אני צריך לתת לו אוכל כדי שלא ימות מרעב, כמו אח לאח.
וגם בצורה כזאת שהוא לא רואה אותך, כמו פאה.
כן, כמו, אני משאיר לו שם.
אתה משאיר בשדה.
נכון.
ומי שבא, הוא לא יודע של מי השדה, הוא לא יודע, והבעל הבית לא יודע מי לקח את זה, פשוט ככה. אתה לא, לא, לא פוגע בבושה שלו.
אוקיי.
זה עיקרון חשוב.
כן.
כן, זה עיקרון מאוד חשוב. זאת אומרת,
כי אז כולנו משלימים זה את זה.
כן.
צריכים להבין שאני עושה לך גם כן טובה כמו שאתה עושה לו. כי אתה רוצה,
אני עושה לי טובה?
בטח בזה
ש, בוא תסביר את זה קצת, כי זה לגמרי לא.
כי אתה, זה שאתה רוצה להיות אדם טוב, אתה מקבל מזה תענוג, אתה מקבל מזה מילוי, כבוד עצמי. והוא נותן לך לזה, בזה אפשרות. עכשיו, גם כן, החוקים מסודרים בצורה כזאת, שאתה עושה את זה מתוך חסד. מה זה גמילות חסדים? זה לא חוזר אליך בצורה ישירה. זה, אתה עושה את זה בסתר. ואז יוצא שאתה לא פוגע בכבודו, והוא לא נותן לך להתגאות יש בן אדם שמכיר שאני עושה חסדים, כן? הוא חייב לי כאילו, נתתי לו, הבאתי לו. פעם הבאה הוא חייב להביא לי גם כן אולי משהו, לכבד אותי לפחות. זה כבר שוחד. כן? שאתה מביא לו משהו אם כך בצורה כזאת, זה כמו שוחד. היום עושים כך הרבה, אני רואה לפני הבחירות במיוחד. זה מחלקים, עושים ככה, כולם יפים, כולם טובים. זה שוחד. אני רואה את זה ככה. הייתי ממש אוסר את הדברים האלה לעשות. אתה רוצה בקשה, אבל לכולם, בילון שם. אחרת זה, אתה קונה אדם. זה מותר. כן.
לגבי הדברים האלה שקשורים לשדה, דיברת עכשיו על פאה שאני צריך להשאיר בסוף ההלקה שלי, משהו שהוא בעצם כאילו אומרים לי, זה לא שלך, זה תשאיר למי שצריך שיבוא ויקח. יש שכחה, יש פרט, יש כל מיני, יש כל מיני דברים, עוללות וכן הלאה. השאלה, מה רצו מבחינה חברתית, כשאמרו שכך יהודי חי, שהוא משאיר משלו למי שאין לו, מה רצו בזה, איזה רגש רצו לעורר בי כאדם שיש לו, כאדם בעל נכסים? מה רצו בזה, איזה פתח בתוך הלב שלי רצו לפתוח, שהיום אני מרגיש שהוא כבר לא קיים?
העשירים והעניים זה חלק בלתי נפרד מהחברה האנושית, עד שאנחנו נתקן את עצמנו בצורה השלמה. ושניהם צריכים להתקיים, ושניהם צריכים להשלים זה את זה. שזה שיש באחד ואין בשני, זה לא תלוי בבני אדם, זה אתה יודע, מזל בוא נגיד. ואז אנחנו צריכים לראות בדברים האלה שזה פשוט השלמה. אלה שיש להם יותר, יש עליהם חובה, לתת לאלו שיש להם פחות.
למה?
לגדל בתוך האדם תכונת החסד. זה לא עניין שיש הרבה או פחות. בעולם לא חסר כלום. הכדור הארץ יכול להכיל את כולם בקלות. אלא למה אנחנו כולנו ככה חיים, שחצי מכדור הארץ זורקים כפול, וחצי מכדור הארץ השני גובה מרב, ולא יכולים לחלק, פשוט להעביר מאחד לשני. כי חסר לנו התכונה הזאת, תכונת חסד. שאותה העיקר אנחנו צריכים לקנות. זאת אומרת, בה אנחנו צריכים להתחנך. אותה אנחנו צריכים לבנות בנו.
אתה אומר שהעני והעשיר, או החזק והחלש, שמשלימים זה את זה.
בטח, ככה זה בא מהטבע. זה לא ש... אנחנו, וגם כן, אם אנחנו נרצה רק לתקן את העניות והעשירות, אנחנו לא נצליח. יהיה עוד יותר גרוע. אם אנחנו, על ידי העניות והעשירות, נשתדל לבנות בנו תכונת החסד בכל אחד ואחד מאיתנו, אז אנחנו נצליח, כי העניות והעשירות הם ניתנו לנו רק כדי להגיע ואהבת לרעך כמוך, לגמילות החסדים.
זה כאילו מין משחק כזה בין לתת לקבל,
כמו נתינה וקבלה. אנחנו בנויים כמו חיות, ואנחנו תלויים זה בזה מאוד, כדי שאנחנו בדרגת החי, שאנחנו מתחלקים באוכל, בביגוד, בכל מיני דברים הכרחיים, כן? שאנחנו עושים, אם אנחנו עושים זאת, אנחנו בסופו של דבר מגיעים לקירוב, לחיבור, לערבות. והתכונות האלו הם העיקר שאנחנו צריכים לקנות. כי הם החשובים למין האדם. בזה אנחנו מתעלים מעל דרגת הבהמה, שחייבת ביגוד, שחייבת אוכל, שחייבת שירותים למיניהם שם, פנסיה, בריאות וכן הלאה. ולכן אנחנו צריכים להבדיל בין סיבה התוצאה ממנה. סיבה לכל הדברים האלו שאנחנו נגיע לשוויון. שאנחנו נגיע לשוויון בזה, במה? שכל אחד ידאג בשני. לא חשוב כמה שיש לאחד וכמה שחסר לשני. אלה שלכולם יהיה. והטבע תמיד יעשה כך מצדו, שלא יהיה בחלק מהאנשים, ולאחרים יהיו עודף. וזה הכל כדי שאנחנו, על ידי השתדלות, נקנה תכונת החסד. לא שאנחנו נחלק את האוכל ושיהיה לכולם. הטבע יקלקל אותנו. לא יהיה אוכל בכל זאת לכולם. כמו שעכשיו, זורקים יותר מחצי, וחצי השני גובה מרף. לא. אנחנו צריכים להבדיל מהי המטרה, מהו העיקר ומה הסיבה. אליו, כדי להגיע אליו. אז סיבה כדי להגיע לחסד, לגמילות חסדים, לאהבה, סיבה לזה זה רעב ואיסורים ובעיות שאנחנו עכשיו מרגישים, ואין לנו מנוס, אין לנו שום אפשרות להגיע לסידור בעולם, לשום סידור בעולם, אלא אם אנחנו נשנה את ליבנו. נו, תביא לעולם יעלומים, כסף, לא חשוב מה, זה לא, כלום, שום דבר לא יקרה.
זאת אומרת שכל מה שאתה מסביר הוא איזשהו עיקרון שהטבע יוצר בכוונה, מעין מציאות כזו, שמאפשרת לנו כאילו לתרגל בצורה הכרתית, לתרגל את האינטראקציה הזאת של, של קבלה ונתינה, אינטראקציה כזאת של, של דאגה, של אכפתיות. זאת אומרת, כי לכאורה אם העולם היה מראש בשלמות ובשוויון, אז כאילו אין לי שדה, אין לי מקום עבודה, אין לי במה לתרגל את עצמי. זאת אומרת, היכולת שלי לתרגל את עצמי, ולתרגל את היכולת שלי להגיע לאיזושהי תכונת חסד ואהבה, באמצעות העובדה שבעצם הטבע יוצר סיטואציה בכוונה שלחלק יש ולחלק אין.
אבל השאלה זה איך שניהם נכנסו לתוך אותה תמונה. אני מבין היטב במה אני כחזק עוזר להלש, אני משאיר לך בשדה שלי וכן הלאה וכן הלאה. זה אני מבין, אני משלים, יש לך מחסור ואני משלים, אני מפריש משלי, אני עוזב משהו משלי לטובתך או לטובת מישהו אחר שהוא חלש אחר, לא כל כך אכפת לי אפילו לטובת מי. את זה אני מבין, אני משלים את המחסור שלך. במה אתה כחלש משלים את המחסור? אין לי בכלל מחסור, זאת אומרת, ההשלמה אמרת שהיא הדדית.
יש לך מחסור.
מה המחסור? שלי כחזק? שיש לו, אני כיש לי, יש לי.
מה יש לך?
בדוגמה שלנו שדה, נאמר.
נו.
עם תבועה.
כן, נו ומה?
אז אני משאיר.
כן.
אני רוצה להיות אדם טוב, אני
משאיר. או, זה חסר לך. בלעדה איך תהיה אדם טוב? אתה תסתם בהמה. הרווחת הרבה תבועה, מחרת, אז תתפוצץ. איך אתה מגיע לכבוד עצמי, להערכה עצמית, שעשית משהו, שאתה יכול לבטא את ה... את, 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 את היחס שלך לזולת, כמו אמא שהתינוק יותר יותר מהעגל שרוצה להניק פרה רוצה לנוק פרה רוצה להניק.
כלומר
שאדם רוצה גם כן להרגיש שהוא אדם. אני זוכר היה לי חבר, הוא היה קבלן גדול, באמת גדול, אחד מהשותפים של יש כזה בראשון, לא זוכר, נו, חברת בנייה כזאת גדולה. אז אני זוכר, נסענו יחד באוטו, ונכנסנו לאיזה מסעדה לשתות כוס קפה, זה היה מלפני 40 שנה, ברחובות. ובעלת המסעדה, אני רואה, היא אומרת לו, תבוא אליי בצהריים, יש לי היום יום קשה, יוסי הלך למילואים. זאת אומרת, שהוא יבוא באמצע היום, קבלן בניין, עשיר מאוד, אצל גינדיו, היה אחד מהמחזיקים. והיא אומרת, יוסי, תבוא לעזור, כי אני נמצאת היום, מפני שהחבר שלו, הבן שלה, הלך למילואים. והיא נמצאת כאן במקומו. גם כן, הם לא חסר להם, לא סתם מסעדה יש להם. כן? אנשים מאוד עשירים. והוא יצא, אני זוכר, יצאנו יחד מהמסעדה לאוטו, אומר, איזה אני איש פשוט. ככה היה מתגאה בזה. היא ביקשה ממני שאני אבוא ויעזור לה ולהיות מלצר. ככה, זאת אומרת, מיליונים שם מסתובבים ככה על האצבע, אצל בן אדם הזה. אבל זה ש... אמא של החבר שלו אמרה לו, תבוא לי לעזור, אני היום הוא הלך למילואים פתאום, תבוא לי לעזור בצהריים לחלק אוכל, שהוא יושב שם במשרד שלו עם 100-200 איש מסביב במעלה שלו, הוא מאוד מעריך את זה.
למה?
זה, אני התפלתי בעצמו, אני זוכר ממש, תגידי לי. הוא בא אליי במקרה גם כן לטיפול.
אז זה מה שאני שואל, מה יש בעזרה לזולת שהיא מקנה לאדם איזשהו סיפוק ברמה אחרת, באיכות אחרת, באיזשהו מישור אחר?
מחזיקים ממנו שהוא אדם פשוט, שהוא עם טוב לב, שהוא יכול לבוא ולעזור, שהוא חבר, שהוא ממש, שהוא אדם.
זאת אומרת,
ככה סתם סק עם כסף, עם גאווה, עם איזה מסריח. כך מתייחסים לאישיות שלו.
אז אתה אומר ככה.
אני
אתה...
ראיתי את זה ממש זה ככה, זה מעניין מאוד. אני הסתכלתי אז, באמת ראיתי, והוא נכנס באוטו עם התלהבות כזאת. איזה אני אדם פשוט, איזה אני פשוט. ככה זה היה אצלו, איזה מין, איך להגיד, דבר הכי גדול. אדם פשוט, פשוט אדם. אתה מבין? אז להיות אדם פשוט, אבל אדם, אדם, אתה שומע מילה, זה לא שאתה, אם אמא הייתה מבקשת ממנו, תביא לך 50 אלף דולר. אין שאלה. לא היה לו בכלל רגע של לחשוב. אבל זה לא אדם. כאן אנחנו נוגעים באדם, זה משהו שאני, הרי כל אחד מאיתנו הוא מחזיק את עצמו כאישות קיימת בעולם, ואם אתה מבטל אותו, זה עשיר, ככה, ככה, אבל לא אדם, זאת אומרת, לא נשאר לי מישהו אני, זה מאוד, מאוד פוגע. מאוד, אתה יכול לראות בכל אנשים, בכל בני אדם. אם אתה אומר, על השירות שלו, על היופי שלו, על ההתנהגות שלו, על משהו, זה הכל. אם אתה פוגע ביסוד הזה, הפנימי, העמוד הזה הפנימי, שזה האדם שבו, לא יכול לסבול.
למה האדם שבי זה משהו שהוא יכול להיבנות בתחושה שלי, רק באינטראקציה שאני עוזר למישהו אחר?
כי אדם זה לא שאני. אני לא יכול להגדיר את עצמי שאני אדם. אני זה איזשהו חלבון שיש לו צורה מסוימת, ויש לו איזה ארגון פנימי שיש לו רגש, שכל, כל מיני תכונות וכו' וכו'. זה לא אדם. אדם זה שהוא בונה מעל המשפחה שלו, מעל הלהקה שלו, הוא בונה מעל זה יחס שלא טבעי לאחרים.
לא טבעי.
לא טבעי. טבעי זה משפחה, זה שבט.
כל מה ששלי.
כן. Mm-hmm. אבל אם אני בונה את זה לא מתוך שהטבע שלי מחייב אותי, זה שטבע מחייב זה אנחנו לא יגונה ולא ישובח. אבל אם אני בונה את זה מתוך זה שאני לוקח את זה למעלה מהטבע, מה שקיבלתי מהטבע, זה נקרא דרגת האדם. זה לא, אנחנו לא מקבלים את הדרגה הזאת מהטבע. זה חייב לבוא רק בחינוך. אני מצד הטבע פרא אדם. כן? זהו. אני אוהב מה ששייך לי, ומוכן לסנות, לסרוף, לעשות מה שלא שייך לי. אם אני בונה מעל זה יחס של חיבור, יחס של איחוד, זה אני עושה מתוך האדם שבי. תוספת. אדם לא קיים בטבע. אין אדם כזה. אנחנו כמו קופים, אנחנו כמו חיות. אם אני עובד לפי הדחפים, לפי נתונים, מה שיש לי מהטבע, אז אני בא כמין החי. אז יותר משובח. גם כן שאלה אם זה משובח. מורכב. מסובח. רק אם אני מפתח בי על ידי החינוך תכונות על טבעיות נגד הטבע שלי, אז אני מגיע לדרגה שנקראת אדם, יותר גבוהה מדרגת החי. דומם, צומח, חי ומדבר. וכל דרגה היא מבטלת את הדרגה הקודמת ובונה את עצמה עליה. אז איך אני מבטל את החיה שבי ובונה את האדם שבי? על ידי זה שאני דווקא מתחיל להתייחס לכל אחד זר בצורה אל טבעית, מעל הטבע. ואהבת לרעך כמוך.
מה מיוחד בעיקרון הזה של ביקור חולים, או בוא נגיד עזרה לאדם שהוא חולה? מה מיוחד בזה? איזה עיקרון עומד מאחורי?
זה אותו דבר כמו שאנחנו נותנים לאדם, מה זה נקרא, שיש לנו עזרה הדדית. מצד הטבע אנחנו נמצאים, כמו שעכשיו אנחנו מגלים, במערכת אינטגרלית, שכולנו קשורים בכולם. כן? כל העולם הוא עולם הגלובלי, כולנו קשורים לכולם. ובקשר הזה בין כולם, יש כאלו שיש בהם יותר ויש בהם פחות. זה גם בבריאות וגם בכסף וגם בידע וגם בכוח וגם בכל דבר ודבר, כמו שכתוב, לכו ותתפרנסו זה בזה. זאת אומרת שאנחנו נהיה כלולים כולנו במערכת, ובמערכת הזאת בסך הכל, כמו בכל מערכת חשמלית, אלקטרונית, ממוחשבת, לא חשוב במה, במערכת הטבע, באדמה, במה שאנחנו רואים בכל היקום, יש כוחות שמנוגדים והם נכנסים לאינטראקציה ביניהם, ובסך הכל הם מגיעים לאיזון. לאיזון. סיום של כל המאבקים כביכול האלו, זה איזון, רוגע, מנוחה. וגם כן בחברה האנושית. אנחנו מתפתחים ובזה, במלחמות ובבעיות ובכל, בסופו של דבר, העתיד שלנו, ולהגיע לאיזון. כמו שכתוב בנביאים. ממש ככה. מנוחה. אז באיזון שאנחנו מגיעים, ובמאבקים שאנחנו נמצאים, תמיד ישנם, באף אחד אין מה שיש בשני. בכל אחד יש משהו שבשני יותר, או בשני פחות. כמו בלגו. אנחנו תמיד צריכים להוסיף זה לזה וזה לזה. משהו בי קצת בולט, בך תמיד יחסר.
כמו בפאזל, התכוונת. כמו בפאזל.
בפאזל, כן. לגו זה תלת מימדי, זה יותר קשה. זה, כן, בפאזל. זהו. שכך זה, וכולנו בנויים בצורה כזאת. כל אחד הוא שונה, ושונה בצורה כזאת, שאם הוא הולך לשלים את האחרים, במה שיש לי עודף, ובמה שלמישהו חסר, בזה אנחנו מתקשרים באותו פאזל לצורה עייפה מאוד של תמונת העולם המושלם. ולכן אנחנו צריכים להבין שאנחנו אף פעם לא נוכל להתקשר, כמו בפאזל, חלקים, 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 לא נוכל להתקשר. אם לא נרצה, חוץ מדבר ההכרחי לקיום, כל היתר לפזר בין כולם. בזה אנחנו נדע איפה חוסר ואיפה עודף בכל אחד ואחד, וכך אנחנו מגיעים לשלווה, לתמונה יפה, מושלמת. לכן, לא סתם גמילות חסדים מגיע שאנחנו צריכים להיות יפים, עם חיוך יפה זה לזה, אלא אנחנו רואים שהצורה הזאת זה תיקון העולם, זה תיקון האנושות, זה כדי לעלות אותנו לדרגת אדם, שאנחנו נהיה מאורגנים בצורה כזאת, בהרמוניה, כמו שהטבע כולו. ושאנחנו נהיה בידידות, בחיבור ההדדי, עד כדי כך שאנחנו לא נרגיש בכל החברה שלנו, באומה שלנו ובכלל בכל העולם, שמשהו פעם חסר, משהו פעם ממש השלמות, זה מה שנרגיש. ונרגיש את זה אך ורק מפני שכל אדם ואדם מכל הלב שלו, מה שהוא לא זקוק, ממש יתרום לאחרים, רק בגלל שהוא מרגיש שבזה הוא בונה את האדם שבו. כבוד עצמו ממש כך מקבל ביטוי. זאת אומרת, צריכים להבין שזה שחסר לאחד ובעודף לשני, זה בא לנו כהזדמנות לבנות דרגת האדם שבנו.
אז היום, אם אני מסתכלת היום ככה על החברה, ואני רואה באמת איך יש חוסר איזון ממש טוטלי בכל היבט. בכל היבט, אם זה בהיבט הבריאות והביטחון והחינוך והכלכלה, כל היבט הגיע כאילו לקצה הכי מנוגד של חוסר השלמות והשוויון.
כן, אנחנו בנינו מערכות שבהן אנחנו כאילו מערכות הטובות, כמו בריאות, נגיד, שבהן אנחנו משתמשים ההפך. איך לא לשרת לאדם, אלא איך עוד להרוויח עליו. וכך בכל דבר ודבר. כן.
אז אם המצב שלנו עכשיו שאנחנו נמצאים בו, אנחנו מכנים אותו משבר, משבר כללי, המשבר הוא בעצם המצב ההפוך למצב שאתה תיארת כאיזשהו מצב של שלמות, ושככה כל
אומרת,
פאזל...
זאת אומרת, המשבר
כל...
לא משבר.
אז מה
הוא? הוא גילוי חוסר גמילות חסדים, שרק על ידו אנחנו יכולים להגיע לחיים שלמים.
אז מה אנחנו צריכים עכשיו? כל העקרונות האלה שניתנו לנו, בעקרונות הבסיסיים היפים של התרבות שלנו, הם באמת, אנחנו מסתכלים עליהם כאיזשהו דברים שהיו מקובלים בחברה של פעם. איך אנחנו לוקחים את העיקרון היפה הזה? נתת פה עיקרון אחד למעשה, אם אני נכון, אם אני רואה אותו נכון. נכון. בעיקרון אחד.
כן.
אבל על הבסיס הזה צריך להושיב וליישר ולסדר.
זה, 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 זה יהיה מאליו. אמא לא צריכה שום הוראות איך לאהוב ילדים. אז מה אנחנו צריכים? לתקן את הלב שלנו. לעשות לב בשר במקום לב האבן. זה הכל. זאת אומרת, שיטת החינוך הזאת היא לא כדי להראות לך סעיפים איך להתייחס ואיך לעשות ואיזה פרוגרמה שיהיה לך מכאן והלאה. זה לא יעזור, כי אין לכם על מה לבצע את הפרוגרמה הזאת. אלה חייב הלב להיות רך, להיות רגיש לזולת.
למה בכל זאת הם נכתבו בכזה, כזאת עדיקות? אנחנו רואים שזה מופיע בכל
זה,
הספרי...
זה כדי להראות לאדם עד כמה שהוא רחוק מזה. אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שכל הסעיפים האלה שכתובים, הם, זה כמו של לשון הרע, כן? המאבק נגד לשון הרע. שזה אסור כך להגיד כי זה ככה, אסור כך להגיד כי זה ככה. אם אני אדם לא חכם, אז אני כבר לא יכול להשתמש בזה. אני צריך מפולפל מאוד, כן? כמו בבית משפט, כן? כדי לצאת זכאי. זאת אומרת, לא שאני צודק או לא צודק, אלא אם אני ארמומי, אז אני יוצא זכאי. זה, 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 זה שייך לתיקון הלב, חפץ חסד.
הייתי רוצה להתמקד בעוד סעיף שהיום הוא... אמרת שהכללים האלה של איך מתנהגים כשהלב הוא באמת פתוח אחד לשני ויש השלמה הדדית, הם נכתבו כדי היום לשמש לנו איזשהו מראה איפה אנחנו לא נמצאים. אז אני רוצה לשים לכם ככה מראה רצינית. המראה הזאת היא בסעיף של הלוואות. וכתוב כך, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, לא תהיה לו כנושה. לא תסימון עליו נשך, אם חבול תחבול סלמת רעך עד בוא השמש, תשיבנו לו, כי היא כסותו לבדה, היא סמלתו לערו במה ישכב, והיה כי יצעק אליו ושמעת כי הנני. אומרים ככה, כמה דברים שאני לא מכיר היום מהיינו, ואני רוצה להבין את הכללים האלה של איך פועלים ברשת, שבאמת יש השלמה דדית. קודם כל אומרים, אם יש לך ולי אין, ואתה מלווה לי, אז אתה מלווה לי. מה שנתת לי, את זה אני צריך להזיר ריבית, לא משהו שקיים.
לא.
אין ריבית, ושתיים, גם אם אתה לוקח ממני הערבון, אתה יכול לקחת ממני הערבון רק בתנאי שזה לא משהו שהוא בסיסי לקיום שלי כמו את הבגד שלי. אל כן. תפשיט אותי מה שנקרא, וזה יהיה הערבון שלך.
כי איזה סימן.
אז הייתי רוצה, אז כמובן שהדברים האלה היום לא מתקיימים בינינו, אבל כן הייתי רוצה שתפתח, מה זה בא ללמד את האדם בתוך המערכת של ההשלמה הדדית.
זה לא שייך לגמילות חסדים.
לא, לא, זה אני מוסיף עוד
היבט.
אני מוסיף היבט נוסף, שקשור לאינטראקציות בין אנשים. למה אם לך יש, בדוגמה הזאת, לך יש ולי אין, ואתה מלווה לי, אתה צריך להקפיד על שתי הדברים האלה. א', לא לקחת ממני ריבית, ב', לא לשבת עליי פה כמו נושה, וג', לא לקחת ממני הערבון, שהוא ממש כאילו אתה מפשיט אותי.
כן.
מה זה בא להראות במערכת יחסים מתוקנת בין אנשים שהם מרגישים השלמה הדדית? מה זה בא להדגיש הדברים האלה?
זה גם כן... זה גם כן משהו באמצע בין גמילות חסדים, אני עושה לך כאילו טובה, אנחנו צריכים להבין, כל החוקים האלו הם חוקים. הם, מה זאת אומרת חוקים? כי אם אנחנו נמצאים בחברה שאנחנו מבינים שכל העולם הזה זה קשר בינינו, ואנחנו צריכים על פני כל המוראות שאנחנו עוברים, כל המקרים שאנחנו עוברים, לחזק את הקשר בינינו, להיות כאיש אחד בלב אחד. זה נקרא להיות עם, ועם ישראל, זאת אומרת. אז אנחנו כאן צריכים להתקשר בינינו בכל מיני צורות. צורה הנעלה ביותר זה ואהבת לרעך כמוך. כדי להגיע אליה, יש כל מיני דרגות, מדרגות, איך אני עולה לרמה הזאת הגבוהה. אז יש בזה, אל תשנא אחי לבלב, בקיצור, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, כן, ועוד ועוד ועוד. וסוגי ההתקשרות האלו, הם מגיעים אפילו למצב של שאני מלווה לשני. מלווה לשני זאת אומרת שאני עושה בזה קשר בינינו, אבל קשר הדדי. עכשיו, אל תחשוב שהלוואה זה דבר שכאן אני מרוויח. אני מרוויח. מה אני מרוויח? אני מרוויח שאני מפעיל אותך. מה זאת אומרת שאני מלווה לך? אני מלווה לך זאת אומרת אני נותן לך עכשיו משהו משלי, שאתה תוכל בעזרת זה, להתחיל להיות פעיל. נגיד, אני מלווה לך לחודש ימים כסף. ואתה חודש ימים האלה לא חושב על כסף. אתה חושב איך אתה פותח עסק. או איך אתה עושה, מטפל חס ושלום במישהו חולה. אנחנו נמצאים באינטראקציה. אני חייב ללוות לך אם אני רואה איזה צורך. וגם כן חייב ללוות ולא לתת, ולא לעשות כאן גמילות חסדים באיזושהי צורה, אולי שככה בעילום שם וכן הלאה. כי אז על ידי זה אני מפעיל אותך. אני על ידי זה מפעיל אותך.
מחייב אותך?
לא מחייב, נגיד שיש לי בן, ואני נותן לך לא סכום כסף, לפתוח עסק. אני לא נותן לו את זה במתנה. אני רוצה שזה יישב אצלו כאן. שהוא יהיה חייב, שזה יפעיל אותו, לא שאני צריך את הכסף, אלא שזה יפעיל אותו. בצורה כזאת אנחנו קשורים זה לזה, בצורה כזאת הוא מרגיש שהוא חייב לי להחזיר. מה זאת אומרת? שגם יהיה לא התחייבות לעולם ולי, ולא סתם כך שהכל פתוח לפניו. זאת אומרת, זה אמצעי חינוך. זה אמצעים כדי לקשור את כולנו יחד למערכת אינטגרלית.
עוד אמצעי שאני מאוד התחברתי אליו, כשהכנו את ההמר לתוכנית הזאת, כתוב לא תעמוד על דם רעיך. ורשי מסביר, כשאם רעיך נמצא בסכנת חיים, אתה חייב להסתכן כן. כדי להציל אותו.
נכון.
עכשיו, המציאות שלנו היום היא עם תאונות דרכים של פגע וברח, זה הפך להיות כל שבוע, יש תאונה אחרת, עם הרוגים גם. זאת אומרת, אנחנו כל כך רחוקים, היום בחיים המודרניים, כאילו כל אחד מאיתנו יש סביבו איזה תא זכוכית כזה בלתי נראה, שבתוכו הוא חי כאילו בבועה שלו, והיא בבועה שלה, והוא בבועה שלו, וכאילו אנחנו נמצאים מדי פעם באיזשהם אינטראקציות, אם זה נגיד בעסקים או בשכנים או בלא יודע במה, אבל בסך הכל, השאיפה של הפרט בחברה המודרנית היא שום דבר לא יחדור לתוך הבועה הזאת שלו ויציק לו. עכשיו באים פה עם כאלה כללים ושמים מולי מראה שהיא גדולה עליי באלף מידות. שלמישהו קורה משהו רע, תבוא ותעזור. וזה גם היום נגיד גם בחוקים שלנו. זה גם בחוקים שלנו היום במדינת ישראל, שאתה חייב לעזור אם אתה רואה אדם בצרה. אבל בלב, זה שזה בחוקים היום נגיד של המדינה, כמדינת ישראל, זה לא פותח לי בלב שום דבר. בלב שלי, הבועת זכוכית היא אטומה עם רב בריח. לא משנה מה קורה מחוצה לי, זה לא נכנס אליי. לא. אפילו... שאני בעד שלא יהיה, מה דיברנו היום על רעבים, על כל מיני דברים של חלשים. אני בעד שלא יהיו רעבים. זה לא שאני לא רוצה שיהיו רעבים. אבל אם אני רואה אדם רעב מחפש בפח שאריות של אוכל, אז מה אני עושה עם זה?
אתה יכול לתת לו 10 שקל.
אתה צדיק, אני לא נותן לו שום 10 שקל, אני אומר לך את האמת,
לא, 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 כאן לא, כאן לא,
אבל אני פשוט עובר.
אבל תשמע, אם יגידו לך תרום 10 שקל בחודש ולא יהיו רעבים, היית תורם.
נכון.
נכון,
בטח. אבל לא היית משתתף בעצמך.
זה כאילו לצאת ידי חובה.
כן. לא היית בלב שלך משתתף.
אני אומר, איזה ביטוי, אני אוריד הפוק יש לנו שאני רואה
אותו. אין בלב אותה נקודת ההשתתפות. איבדנו אותה בגלות. לא קשורים אנחנו בלבבות זה לזה. זאת הבעיה. אתה מוכן לתת כך את ה-10 שקל, תעזוב אותי, שיהיה לכולם. עוד הגנבו בטח מ-10 שקל 9, ואולי שקל אחד יגיע אליהם ככה. ההשתתפות רגשית, ואז מתוך זה השתתפות מעשית ממך, אי אפשר להוציא. זאת הבעיה. זה לא כמו שעם הילדים שלך, שאתה מהבוקר עד הלילה חושב איך אני תורם להם, איך אני נותן להם, איך אני דואג להם, איך אני ממש מכניס לתוכם את כל הדברים הטובים. אין. זאת הבעיה. הלב הוא לב האבן ולא לב בשר. וחינוך האינטגרלי הוא חייב לבוא ולתת את זה. הוא חייב לשנות את הלב של האדם. על ידי זה שאדם נמצא בחברה שעוקבת אותו ומטפלת בו ומעלה בו כל אלו הערכים, ישתנה. זה העיקר. שוב, לא חסר בעולם שום דבר. לא בריאות ולא אוכל ולא ביגוד ולא כלום. חסר בעולם רק דבר אחד, השתתפות לבבית. לא לפי המסמך ולפי בית משפט, איך שאנחנו מפולפלים וכל אחד יוצא זכאי. השתתפות לבבית במערכת אחת.
אתה מדבר על השתתפות לבבית, ואחד הדברים בגמילות חסדים, זה כשאתה שמח בהג, חלק משמחת ההג זה כאילו לפתוח את הבית שלך, למי שאין לו. עכשיו, אני מדמיין את זה, שמגיע ההג, ואני עושה שולחן ככה לכל המשפחה והקרובים. עכשיו, היית אומר לי, תשמע, בסופר, בדרך כלל בסופר, יש לפני החגים, יש תתרום למשהו שנותנים למי שאין. אז בשמחה שם, ביציאה מהסופר, בשמחה אני אזרוק לשם. בכיף, למה לא? אני יהודי, חג, נותן. אבל אם באמת, את מה ששם
כי
כתוב...
כי אתה מרגיש חג. כי טוב לך בזה, אתה עוד מוסיף שמחה.
האמת שאולי גם יהיה לי איסורי מצפון אם אני לא אשים, אבל נשים את זה רגע בצד. מה שאני רוצה להגיד זה שאם באמת היית מביא לי לשולחן שלי מישהו זר בית אומר, הנה, מזל טוב. הגיע חבילה לחג, זה בן אדם שאין לו, קבל אותו איתך בשולחן. לא.
אבל אתה אדוני דתי, אתה יודע שזה לפי תורה, אתה צריך לדאוג. שיהיה לך בשולחן שבת.
אז זה מה שאני אומר.
מישהו...
אז ככה כנראה שפעם באמת נהגו. אני מבין שזה חלק מהתרבות היהודית, וזה מה שהחזיק אותנו.
מה, אנשים יצאו לחפש ברחובות, שאולי יש איזה אני...
מישהו ש...
שיכול להצטרף אליהם לארוחת שבת.
אז זה היה פעם, מה שנקרא.
זה היה פעם.
יפה. אם היום אתה תביא לי בן אדם זר אצלי בתוך הבית, אז אתה מכניס אותי לבעיה, כי אין לי מקום בלב. זה לא שאין לי מקום בארנק. בארנק בסופר אני אתרום 100 שקל לפני החג, אבל בלב אין לי מקום לאף אחד.
כן. נו, אז מה צריך להזכיר? לתקן את הלב. לכן כתוב שזה מה שנשאר לנו. אין יותר. סוף סוף אנחנו הגענו להחלטה לפחות הנכונה, לדיאגנוזה. עכשיו אתה רואה במה אתה חולה.
הוא פשוט...
שלב שלך הוא צריך תיקון.
אבל מה התיקון? הוא בן אדם זר, והם כאילו דוחפים לי פה אותו מכל לא... חור, מכל תחום בחיים, דוחפים לי אותו לפה, מכל כן. מקום כאילו רודפים אחריי.
זאת אומרת, אתה מרגיש שהוא זר. זאת המחלה, שאתה מרגיש אדם אחר כזר, ולא שעומד לפניך כדי שאתה תאהב אותו כמו עצמך, ואהבת לרעך כמוך.
כן? אבל הוא זר.
הוא לא זר, הוא כמוך. אתה זר לעצמך? באותה מידה גם כן תתייחס אליו?
לא הבנתי.
נו, אז איך עוד אפשר להסביר? אתה צריך להתייחס אליו כמו לילדים שלך, לא נגיד. אי אפשר.
בלתי אפשר.
נכון. לשם זה יש חינוך האינטגרלי, שהוא מסביר לנו איך אפשר את זה לעשות, על ידי הסביבה. זה חינוך. אנחנו יכולים לשנות את הלב שלנו. אנחנו רואים שיש אפילו מקרים כאלו, שמשפחה לוקחת איזשהו ילד, מתחילה לטפל בו, הוא הופך להיות בשבילם עוד יותר אולי אפילו יקר משלהם.
נכון.
ועוד יותר יקר. אני אומר לך שזה ברצינות כך.
כן, אני מכיר מקרים כאלה.
כי את הילד שלך אתה לא חייב לאהוב. אתה אוהב אותו בצורה טבעית. את הילד הזר, אתה חייב להראות לו את האהבה שלך. שלא ישנה אותך, כי אתה בשבילו לא אבא. זאת אומרת, אתה חייב להתייחס אליו באהבה, באמת באהבה, ועוד יותר גדולה ממה שילדים שלך. אם אתה תיתן מכות לילדים שלך, תנו במה איזשהו עונש. הילדים שלי. אם אתה תיתן לו, אתה שונא אותו, כאילו. אפילו מטעם החינוך. אסור לך להראות את זה. אתה מבין? לכן החוקים ואהבת לרעך כמוך, הם הרבה יותר חזקים מאהבת את בנך.
אנחנו כבר מתקרבים לסיום, אני רוצה לשאול ככה, כל הכללים האלה לאינטראקציות בין אנשים ולהשלמה הדדית, הסיכום שלי לדיון שלנו היום זה השלמה הדדית, שזה כן. שלאחד יש ולאחד אין בכל התחומים, בכסף, בבריאות, בלא חשוב במה, זה לא מקרי, ככה זה יהיה תמיד, וזה נועד לאפשר לנו להשלים הדדית אחד את השני ולפתח את התכונות שלנו כבני אדם, לפתח כן. את רוח האדם שבנו. היום, כשהעולם הופך להיות יותר ויותר מקושר, או החברה הישראלית מתבונן בה, הכל הופך להיות מקושר, כל תזוזה משפיעה על כולם, ואנחנו חיים בתוך רשת. מה המקום של גמילות חסדים בתוך רשת? האם זה משהו שהוא המלצה, כך ראוי להיות, כמו שאלפי שנים שמעתי וזה לא הביא אותי לשום מקום טוב, או שהיום זה הופך להיות חוק שהרשת מגדירה וכאילו מציפה אותו מול הפנים שלנו, והיא אומרת שאי אפשר אחרת.
הרשת הזאת מתגלה כרשת אינטגרלית, גלובלית, שקושרת אותנו מאחד לשני ומגלה בקשר בינינו חוסר גמילות חסדים. שאנחנו לא מתאימים זה לזה, לא משלימים זה את זה. אנחנו לא נכנסים כמו לגו.
פאזל.
זה לזה. לא נכנסים. כי חסר בינינו הדלק הזה, הגילוי איפה אני יכול להשלים לו והוא לי. זה רק הגמילות חסדים יכולה לעשות. ואין לנו. ולכן עד כמה שהרשת הזאת סוגרת אותנו, אנחנו נמצאים עוד יותר ועוד יותר בחוסר אונים, במשבר. לכן אין לנו ברירה. אנחנו חייבים להפעיל את החינוך הנכון כדי לעלות כל אחד ואחד, וזה אפשרי. זה אפשרי. זה דת החברה. אם אנחנו כך נעשה על ידי דת החברה, שזה מה שאנחנו צריכים, זה יהיה קל לכל אחד, להיות רגיש לשני, ובזה נתקן את הכל. בעולם לא חסר כלום, ויחסר רק במידה שתחסר בינינו, אהבת הזולת וגמילות חסדים.
תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה, ניצה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה נשתדל להגביר את הרגישות בלב, למצוא את המקום שבו אנחנו יכולים להשלים אחד את השני ולהיות כמו משפחה אחת. כל טוב והיים חדשים.